אנחנו עם חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום וערב טוב.
ערב טוב, מה שלומכם?
ברוך השם, אנחנו שומעים שאת מתכוונת להגיש מועמדות לתפקיד חברת הוועדה למינוי שופטים, כנציגת הכנסת, הקואליציה בתוך הוועדה.
לא צריך להגיש מועמדות, לא צריך למלא תפסים, צריך שהכנסת תבחר בי, וצריך שיהיה אינטרס ל-64 חבריי בקואליציה, יש לנו כוח קואליציוני של 64 מנדטים, להצביע לי, כי אם יש משהו שאני מסוגלת לעשות, זה לעמוד בפרץ ולעמוד מנגד ולהיות חזקה מאוד מול לחצים שיופעלו על נציגים בוועדה, לחצים שיופעלו למנות את יצחק עמית השופט להיות נשיא בית המשפט העליון. אני לא צריכה כדי למנוע את המינוי שלו, לא רפורמה ולא ליד רפורמה, כי החוק הקיים קובע שנשיא בית המשפט העליון ייבחר מבין שופטי העליון. פשוט בית המשפט העליון קפה עלינו הר כגיגית במשך השנים, מוצג מועמד אחד בלבד, שזה הוותיק מבין השופטים, כדי שלא תהיה תחרות ביניהם. אתם מבינים, הם מבינים יותר טוב מהחוק. אז אני לא רוצה שיצחק עמית, שיכול להיות שהוא שופט טוב, נגיד לצורך העניין, אבל הוא שמאלן רדיקלי. רק לדוגמה, כן? מי שאפשר, מי שמנע מגלנט למנוע כניסת פלסטינאים ביום הזיכרון לתקסים, זה היה שופט עמית שישב בעתירה. כן, כנגד ההחלטה הזאת, שאתם צריכים להבין שזאת החלטה חוקית של שר ביטחון שאמון על ביטחון ישראל, ומותר לו לשקול שיקולי ביטחון, בטח בתקופה שכזו, אבל מי שמתערב לו בשיקול הדעת, היה השופט יצחק עמית, וזו דוגמה קטנה שבקטנות. לכן אני אומרת פה, אני רוצה לבחור, אני כנציגת העם רוצה לבחור את נשיא בית המשפט העליון, שזה מוצד חשוב מאוד.
אז בשביל זה צריך כמובן הסכמה קואליציונית, ואם זה יקרה, אז כמובן שתהיה נציגת הקואליציה בוועדה. אבל אני רוצה בכלל לשאול, אמרת 64 מנדטים, ויש לנו כוח לבחור, להשפיע. איפה הכוח הזה? הוא פשוט הולך ומתפוגג, כי המפלגות החרדיות מרגישות מתוסכלות. בליכוד יש הרבה שמרגישים מתוסכלים.
דווקא המפלגות החרדיות, כל הכבוד להם, כי במסגרת המסע ומתן הקואליציוני, מפלגות צד ולא מפלגות שלטון, השיגו עבור האזרחים שלהם תוצאות אדירות.
ושום דבר אבל לא מתממש, זה נשאר בהסכם הקואליציוני.
לא, אני לא מסכימה איתך, כי תסלח לי כמובן, כן? אבל אישור התקציב שהממשלה הגיעה להסכמה לתקציב 23-24, המפלגות החרדיות קיבלו בדיוק את מבוקשם. ואיך אני אמרתי, כל הכבוד למפלגות האלה, שאני יכולה להתווכח איתם על המטרות שלהם או על חלוקת התקציב שלהם, אבל הם השיגו את מה שנכון לבוחרים שלהם, וזה בדיוק הרעיון הדמוקרטי בישראל. יש שיקוף לכל הקבוצות בחברה, והמפלגות אמורות לדאוג לקבוצות שלהם, ובמסגרת אישור התקציב שהממשלה הגיעה אליה, וחוק ההסדרים שיעבור במאי, המפלגות החרדיות השיגו את מה שהם רוצים. אל תשכחו שהתקציב עובר בחודש מאי, זאת אומרת, לפני כן אתה עוד לא יכול לעשות שום דבר. להפך, אני חושבת שהמפלגות החרדיות קיבלו לידיהם,
הייתה הסכמה שחוק הגיוס יעבור לפני, ופסקת ההתגברות בנושא חוק הגיוס תעבור לפני.
חרדים טעו גם בזה וגם בזה, כי אם אתם הייתם שומעים את דעתי, הייתם יודעים.
אז אולי יריב לוין טעה בכל הסיפור הזה?
לא, אני לא חושבת שיריב לוין טעה, זה עניין של תפיסות משפטיות, אני אסביר לך גם למה. פסקת ההתגברות אומרת שאם בית המשפט העליון יבטל חוק, אז ברוב מיוחס מסוים אפשר יהיה להעביר אותו פעם נוספת בכנסת, בכל מיני תנאים מסוימים. אני אומרת שלבית המשפט העליון אין סמכות לבטל חוק, לפי חוק יסוד השפיטה. לא רק אני אומרת את זה, עוד משפטנים אומרים את זה, ובכל זאת אני יודעת מילה או שתיים בחוק. חוק יסוד השפיטה קובע שחור על גבי אות בחוק, שאין לשופט אלא את מורה הדין והוראותיו, ובסעיף 15 של אותו חוק קובע שורה של סעדים שבגץ ככזה יכול לתת, וכתוב ברורות שכל סעד נוסף או כל סמכות למתן צו נוסף היא קבעה בחקיקה. מי שלא קבענו את זה בחקיקה, אין להם סמכות לבטל חוקים, ולא צריך לחשוש לומר את זה. זה הכל. ובאשר לחוק הגיוס, אני תמיד אומרת, לא צריך למהר בחקיקה. תפסיקו, אני אומרת בשיא הרצינות. הקואליציה הזאת היא כל כך שברירית, והיא כל כך מורכבת מכמה קצוות ומרובד חברתי מאוד מסוים. בואו נשמור על הסטטוס קוו באמת. הרי אני לדוגמה שומרת על הסטטוס קוו בקנאות.
מה שאני מדבר על יריב לוין ואולי טעות שנעשתה, זו אותה מסיבת עיתונאים דרמטית, מבלי התייעצות, בלי שאף אחד בקואליציה ידע, מציג את כל הרפורמה המשפטית ברמה הכי קיצונית, ואז אנחנו רואים את כל תגובת הנגד, ולאט לאט העסק מתמוסס.
אני חייבת לומר לך, קודם כל, בואו נלמד מפה ולאט, באמת, דברי חזל, אמור מעט ועשה הרבה. בואו נסגל לעצמנו את האמירה הזאת, לא משנה מי אנחנו ובאיזה תפקיד אנחנו מאיישים. פה אני אומרת, הרפורמה יש בה המון היגיון עומק וחשיבות אדירה. אבל בסופו של דבר אני תמיד מאמינה בתמונות ניצחון ולא בתמונות כישלון. אני מעדיפה ניצחונות קטנים על פני כישלון שהוא קולוסלי.
יפי, אז אם הרפורמה לא הייתה יוצא לדרך בכל רעש גדול, ומעבירים כל פעם סעיף אחר, נקודה אחרת, בלי דרמה, אולי היינו במקום אחר.
הדרמה הייתה בכל מקרה, אתה צריך להבין שאנחנו בכנסת רואים את יאיר לפיד שמונה משנאה, שאני לא ראיתי דבר כזה, אדם שמדבר מהרגע שהוא נבחר, מהרגע שנתניהו ניצח את הבחירות, כל הנאומים של יאיר לפיד בכנסת זה נתניהו, הוא כך וכך וכך בכללות שאני לא מסוגלת להוציא מהפה שלי, בשקרים בוטים, בהפחדה מפנה וקריאה של חלוקת העם שלנו לשניים. אני לא מחלקת את העם שלי לשניים, אבל אין יותר ואין פחות. זה דרך אגב ההבחנה הבסיסית בין ימין ושמאל. שהימין תמיד יאפשר לשמאל את השמאל, והשמאל תמיד יבטל את הימין ויבטל את הדתיים ויבטל את החרדים, אלא אם כן אתם תצטרפו לדוגמה לקואליציה עם יאיר לפיד. זה פשוט מדהים הצביעות. הם ימשיכו למחות. אתה יודע, כשהיינו בתנועת נוער, היינו אומרים, הפגנה, לא חשוב על מה, כזה, כמו מורל כזה. כן? זה השמאל. אין להם מושג על מה הם מפגינים. כי הם מפגינים נגד דיקטטורה ונגד כפייה דתית, ששנינו יודעים, אני ואתה, שאין כאן דיקטטורה, ובטח שכפייה דתית לא תהיה כאן, ועוד אני אומרת לכם, בשם הדמוקרטיה המקודשת, מתאפשרות הפגנות הזויות שכאלה, ואמירות קשות שכאלה, ואפילו איומים בוטים שכאלה, גם עליי באופן אישי דרך אגב, בשם חופש הביטוי שנמתח לקצוות כמעט בלתי אפשריים, שזה נוגע לאנשי ימין, ובעוד שמישהו יאמר משהו לאיזה אדם מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, חיש ימצא את עצמו מאחורי סורג ובריח.
חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, תודה רבה, ערב טוב, להתראות.
בשמחה רבה.
בהצלחה.